שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום תוכנית קדושה ועמוסה של אסקפיזם מהמציאות פה בארץ. נדבר על... טוב, זה לא כל כך אסקפיזם. האם קפה טוב בזמן סטרס? האם זה גורם לנו לרענות שדווקא לא טובה, או שזה מרגיע? נדבר על הירק שהכי יעיל למניעת פיגמנטציה בפנים. רמז זה גזר, ונדבר עם אמיר פורט, מגדל גזר. נדבר על הסדרה השבועית המומלצת שלנו בפינה החדשה מנשנשים סדרתיים עם מיכל קדוש, וגם על פופקורן, על הערך התזונתי שלו וכמה צריך, ומה ההבדל בקלוריות לעומת פופקורן בקולנוע. נדבר על האם מותר לאכול קופסת טונה כל יום, או שזה מזיק לבריאות. נדבר על המחקר שבדק כמה דקות צריך להיות בשמש כדי לקבל מספיק ויטמין D. נדבר על כמה חלבון יש באגוזים, האם אפשר לספור את החלבון באגוזים, ומה יש לרמב״ם להגיד על זה. ובסוף, מתכון ללבבות, סום סום ושוקולד לבן, מארבעה רכיבים בלבד, מתכון של קלטי נוי. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר סליחה, 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ, את זה תרשמו, 054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר לשלוח כל הודעה למספר הזה, ואנחנו נחזור עליכם, אפשר גם לצפות בשידור, ולשאול שאלות שם בפייסבוק של הרדיו. אני פה עם המפיקה מירה פרץ, אחראי לשידור טל אשל, עורך הדיגיטל גיא רביב, ואחראי לשידור בפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בקפה. טוב לסטרס או לא טוב לסטרס? אז מאחר שלא חסר פה סטרס בארץ, עולה השאלה, כי אנחנו כבר יודעים כולנו את ההשפעות של הקפאין, אז מה קורה עכשיו בימים האלו? האם הוא מומלץ באותה עמידה? אז משתתפת בקורס הפייסבוק שלי אמרה לי שוואו, קניתי אותה כשאמרתי שמותר עד 8 כוסות נס קפה לפי ארגון הבריאות העולמי, וזה כי לאחרונה נמצא שקפאין הוא סוג של נוגד חמצון, שיעיל נגד מחלות כמו סרטן מסוגים שונים, בעיקר עכשיו לאחרונה היה מחקר על סרטן האנדומטריום בנשים, שזה מפחית. קפאין עוזר לנו לשרוף שומן וקלוריות בזמן שעושים ספורט, או אפילו משפר לנו את הזיכרון. בחלק מהאנשים יש לו אכן השפעה מעוררת, לא בכולם. מי שרגיל לשתות קפה וקפאין הרבה 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 זמן, הכבד שלו מפרק את הקפאין מאוד מהר. אז המלצות היום של ארגון הבריאות העולמי הן עד 400 מיליגרם קפאין ליום. רק כדי שנדע איך מחשבים מה זה אומר, אז כפית נס קפה זה כ-50 מיליגרם, מה שאומר שנניח 8 כוסות נס קפה זה אפשרי. בכפית קפה שחור לעומת זאת, 120 מיליגרם קפאין, ולכן זה עד 3-4 מקסימום כוסות קפה שחור ליום. עכשיו כדאי לשים לב, קפה שחור יותר בריא קצת, הוא יותר עבר פחות תהליכים, פולי הקפה נתחנים, וזה מה שאנחנו מקבלים. ואז הם גם נמסים שם מתחת, בתחתית של הכוס, אנחנו מקבלים את המיצוי של מה שיוצא מהם במים מעל, זה יחסית עדיף בריאותית. מה הכי עוזר לירידה במשקל? כל סוג של קפה, שוב, עדיפות בריאותית לקפה השחור, אבל בכמות יותר קטנה כמובן. והאם זה טוב לנו לסטרס? אז במקרה הזה כדאי לשים לב. לפי המחקרים, אז קפה אמנם יכול לתרום לתחושת עירנות אצל חלק מאיתנו, אבל הוא לא גורם לעצבנות. הוא לא גורם לנו לזה שאנחנו נהיה פחות רגועים, רק יותר עירניים, אבל לא פחות רגועים מהקטע של סטרס. בנוסף לזה, כל שתייה חמה שאנחנו שותים מרגיעה, ממלאת את הבטן, מחממת את האזורים בחך ששם שהם קרובים למוח, לאזור הרעה והסובה ותורמים לסובה. שתייה חמה באופן כללי זה דבר מרגיע, ואפשר גם להכליל בכותרת הזאת של שתייה חמה גם את הקפה, למרות ההשפעה המעוררת שלו. אוקיי, אני עוברת איתכם לפינת חקלאי השבוע. על איך גזר הוא דווקא הירק שהכי יעיל למניעת פיגמנטציה בפנים. אז לפני שאנחנו נדבר עם אמיר, עם אמיר פורט מגדל גזר, אז אני רוצה רק להסביר במילה אחת על ויטמין A. כולנו יודעים שהוא מאוד מאוד חשוב לראייה, בעיקר לראייה בלילה, ליכולת של העין להסתגל לתנאי חושך. יש לויטמין A תפקיד לא פחות חשוב על מערכת החיסון. ויטמין A משפיע על עריריות של מערכת הנשימה ומונע כניסה של וירוסים של שפעת ושל קורונה לתוך הגוף, שזה סופר חשוב, הרבה הרבה יותר חשוב נגד מחלות ויראליות מאשר ויטמין C למשל. הגזר גם חשוב לצמיחה תקינה, לחיזוק העצמות, לשיער בריא, למניעת אקנה, ושימו לב, ויטמין A גם דרוש למניעת היווצרות כתמי אור. הוא מאוד חשוב מהבחינה הזאת דווקא בקיץ. ויטמין A עמיד לחום, כלומר, אם אנחנו ניקח את הגזר ונבשל אותו, או נעשה מרק אטום, או בטטה בתנור, לא נהרס, הוא בסדר גמור. הכמות הדרושה ליום היא כ-900 מיקרוגרם, יש את זה בגזר אחד גדול. כלומר, גזר אחד ליום זה מה שאנחנו צריכים, אם אתם רוצים יותר, אז בבקשה. אבל כדי להרחיב עוד בנושא גידול הגזר בארץ, ובכלל על העונות, אני רוצה לדבר עם אמיר פורט, שלום. הוא איתי על... שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, אני רץ לקנות גזר, זה כל כך
בריא. אתה צריך לקנות גזר או שאתה פשוט יוצא החוצה וכותף?
עושים את הגזר לא בעונה הזאת, אבל זה מוצר מדף, אנחנו נכנסים לסופר, אנחנו לא חושבים פעמיים, מכניסים בשקית של הקילו גזר לעגלה וממשיכים לשאול שאלות.
תכלס.
מוצר קומודיטי, אבל באמת, כמו שציינת, הוא בריא, מזין.
אז אני אבל רוצה לדעת, מתי זה באמת העונה?
אז בואו נדבר קצת על הגזר בארץ לפחות. הגזר הוא ירק שורש ממשפחת הסוחחים, המקורותיו מדברים על אפגניסטן, טורקיה.
מה אתה אומר?
כן, כן. בגן אנחנו כבר לומדים על הגזר, על הגזר הכיפח, מהגננת, אותה מניפה לפני
אלפיים. אליעזר והגזר.
אליעזר והגזר גם משנה. זה מוצר שמלווה אותנו, ירק שמלווה אותנו כל החיים. בחקלאות בארץ אנחנו מגדלים, בארץ מגדלים בסביבות 20,000 דונמים של גזר, זה הרבה.
כן, הרבה.
אם כל דונם מביא לנו 8 טון, אז יש לנו 150-160 אלף טון גזר בארץ.
זאת אומרת לא מייבאים גזר, אם אני קונה גזר הוא ישראלי.
יכולת, ברוב הסיכויים כן, יש לפעמים תקופות, איך אני מדבר על התקופה.
מתי התקופה באמת? מתי זה העונה הכי טעים, הכי טרי?
יפה. אז גזר זה מוצר חורף, זה גידור חורף.
אבל נגיד עכשיו אני קונה גזר, הוא פשוט פחות יפה, יותר גדול.
גזר שהיה בקירור, גזר יכול להישמר מצוין בסביבות 0 מעלות עד מעלה.
כמה זמן?
יכול להישמר כמה חודשים.
אז רגע, אני חייבת להגיד שהוא לא מאבד גם הערך התזונתי, שזה נורא חשוב.
גם לא מאבד הערך התזונתי, ואם מבשלים אותו כפי שאמרת, אפילו הוא עולה. היתרון הוא שאנחנו שומרים את הגזר, בקירור, את הגזר הכי טוב בעצם, את הגזר שיצא בתקופה הכי טובה, אנחנו משקיעים בו וצרים אותו בקירור.
כן.
זורים עכשיו, בסתיו, מתחילים את הזריות, בדרך כלל ספטמבר עד נובמבר.
אז יש לי שאלה גם לגבי זה. אני יצא לי לנסות לגדל גזר אצלי בחצר, ואני, זה נורא בקלות גודל, עשיתי כזה פס באדנה, פיזרתי את הזרעים שקניתי במשך. כן, ופתאום נהיה לי גזר, אי אפשר לדעת את הגודל שלו, אני לא יודעת לפחות את הגודל לפי מתחת לאדמה,
כן,
אבל בניגוד לירקות ופירות אחרים, אני לפחות שמתי לב שאין מזיקים, לא באו ציפורים, לא חרקים, לא שום דבר. האם זה אומר שבאמת יש לזה פחות ריסוסים ופחות חומרים כאלה?
אז קודם כל בגינה, שמגדלים משהו בגינה, זה לא מייצג גידול תעשייתי, שאנחנו
מגדלים
בשדות מאוד גדולים, אבל בהחלט אני יכול להגיד, אני עובד בגזר שלוחות, אנחנו מגדל אולי הכי גדול בארץ, ו-74 שנים כבר מגדלים גזר.
איפה אפשר למצוא את הגזר שלך, בכל הארץ?
בכל הארץ, מתחילים בדרום ומסיימים בגליל, בצפון, גם בתקופה.
מה רשום על האריזה שלא רשום?
גזר שלוחות.
שלוחות.
ירשום, יש כמה מגדלים, יש פה בערך 6 מגדלים גדולים בארץ.
כן.
שמחלקים את התוצרת.
כן.
הגזר הוא בחלקו, מתוך 160 אלף טון, אגב, חצי זה לייצוא.
אוי.
חשוב לציין.
מאוד מעצבן. חצי
מזה בערך מיועד לייצוא, אבל פשוט אנחנו לא צריכים יותר. אנחנו אוכלים פה במוצר שלא משנה מה, אוכלים את אותם כמויות.
אני אוכלת בערך, נראה לי, 6-7 גזרים כל יום.
אז זה קודם כל מספיק אחד ביום, אבל...
כן, מספיק אחד, למופת, אבל אני אוהבת, טעים לי, מסביר. ובארץ
אוכלים בשבוע 1,600 טון, 1,500 טון גזר בשבוע.
כן, בשבוע, ביחד. רציתי להגיד אני קונה הכל, אז זה לא הכל, לא.
תורמת בהחלט
המאמץ. תורמת בדיוק. אז רגע, אז פחות ריסוסים וכאלה חומרים.
אז זהו, אז דיברנו על ריסוסים. קודם כל אנחנו, בגלל שאנחנו גם עובדים ביצוב, אנחנו גם בארץ, משרד הבריאות, משרד החקלאות, אנחנו מרססים רק שחייבים. לא מרססים, גם שהיה כלכלית, אתה לא רוצה לרוץ ולזרוק...
לא, ברור לי, אבל זה בעלים, זה נספג...
זה בעלים, בשורשים יש כמה מחלות שאם השקיה נכונה ומקפידים על עברור האדמה ומאבדים אותה נכון, אז אפשר למנוע. באמת המזיקים מתחילים מעלים, אבל יכולים להדביק בכל מיני מחלות ופטריות, ולכן מרססים לפי הצורך בלבד, יש פקחים...
כן.
שמזהים את המזיקים ורק אז פועלים.
עוד שאלה יש לי אליך, הקטיף של הגזר, איך הוא עובד? הוא ידני? לא. זה מכונה כאילו?
יש קומביינים גדולים, אני מזמין אותך לראות.
כאילו, רגע, אבל שנייה, אבל חלק מהגזרים נפגעים, ואז מה, אז הם לא מוכרים אותם?
הגזר עובר מיון.
מיון.
מיון קפדני, יש היום מיון אופטי, שמערכת מחשב ממיינת, אבל אנחנו מאמינים בסוף במיון הידני הכי טוב, רוב הגזר לא נפגע, הוא נשלף מהאדמה בזהירות רבה, חותכים לו את המקלבים, מה שנקרא את העלים, והוא עובר את המיון לפי גודל.
עוד שאלה שמאוד מעניינת אותי, יש גזר גמדי, מה זה? זה גזר גדול שחתכו אותו קטן?
אז יצא לך הזכות לדבר עם שלוחות, שאנחנו בעצם נגן את אותם גזרונים, את אותו גזר קטן, מתוק, אספי בה.
אז זה גזר קטן באמת, או שזה גדול שחתכו?
אני אנפץ את המיתוס.
מעניין.
זה לא גזר רגיל, שחותכים ומעצבים אותו.
אוקיי.
זה זנים, קבוצת זנים מאוד מאוד מיוחדת.
כן.
גזר ארוך, שיכול להיות באורך 40 סנטימטר, בעובי של סנטימטר וחצי, ממש כזה כמו מקל.
דק, כן.
הוא מאוד מתוק, אבל מאוד מאוד קשה לגדל אותו, לשלוף גזר של 40, 30, 40 סנטימטר מהאדמה.
אבל נגיד בפריזר, מה זה? זה?
בפריזר זה גם זנים כאלה, אנחנו מדברים על הגזר אתרי.
אתרי.
הקטן שמנשנשים, שאני ממליץ, שפעם מה שיש רצון לנשנש, זה הנשנוש האולטימטיב.
שנייה רגע, אבל גם אפשר לקחת גזר גדול, לקלף, לחתוך לפסים דקים, מלח ביץ לימון, מעולה, 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 מעולה.
או לאכול ככה, כמו ארנב, מה שנקרא, לאכול. אני מוציא במקרה גזר, שאני נכנס לאוטו, וזה הנשנוש.
בדיוק, גם אני, ועכשיו חבל שאני לא יכולה להראות לך, ויש לי באוטו קופסה מלאה גזרים חתוכים.
אני גאווה.
כן, כן. תודה רבה רבה רבה, תודה רבה.
אז תודה ששבת שלום.
למדנו הכל, אמיר
פורט.
אמיר פורט, תודה רבה.
תוכלו גזר ליום.
לפחות גזר ליום. לפחות. תודה רבה, ועכשיו, לפני פינת המיתוסים, נעבור לפינת מנשנשים סדרתיים על פופקורן. תכף נעלה לשידור את מיכל קדוש, נשאל אותה מול מה היא ממליצה לנו לנשנש פופקורן. יש לי אבל כמה מילים חשובות להגיד לכם על פופקורן. קודם כל, האם ידעתם שהוא מלפני 3,600 שנים לפני הספירה, מאז. אבל רק ב-1912 התחילו למכור אותו בקולנוע. למה? כי היה בזול, ואנשים יכלו לנשנש אותו גם בתקופות קשות כלכלית. עכשיו, זה זן מיוחד של תירס הפופקורן, זה לא התירס שאנחנו קונים בשביל הצהוב הזה, הרגיל, הטרי, אלא זה זן מיוחד שמתפוצץ בחום. מה היתרונות שלו? זה גרגיר תירס בשלמותו, אז יש לו המון ויטמינים ומינרלים מהגרגיר, גם את כל הסיבים התזונתיים, את הקליפה של הגרגיר, הבעיה בקולנוע היה שמן, קניתי כמה פעמים פופקורן בקולנוע, לא עכשיו אבל מזמן. באתי איתו הביתה, לא אכלתי כלום, ושקלתי לראות כמה יש שם. וזה יצא לי בסביבות ה-500 קלוריות לקטן, בחלק מהמקומות הקטן הוא די גדול, ויצא 1,000 קלוריות לקטן. אז צריך לעשות בבית, בשביל שזה יצא לנו מנה שמתאימה לדיאטה, זה 3 כוסות פופקורן אחרי הכנה, 120 קלוריות, ללא שמן. יש קערות מיוחדות למיקרו, או סירים מיוחדים שאפשר לעשות בלי שמן, וזה הנשנוש הבריא המומלץ שלנו שבוע, אבל מול מה מנשנשים? אני רוצה לדבר עם מיכל קדוש, ממעריב ו-103 FM. מיכל, את איתי?
מה העניינים?
מה שלומך?
וואו, לא ידעתי שפופקורן זה כזה עתיק, אני ממש...
עתיק? ראית מה זה? 3,600 לפני הספירה.
מטורף.
ראית?
וואו.
ממש.
טוב, אז מול מה מנשנשים היום?
כן.
קודם כל, אם אנחנו כבר באוכל, אז יש איזושהי סדרה שקשורה לאוכל, אבל האמת שהיא ממש מעניינת.
מה?
זה נקרא האדם הוא משהו אוכל, שבעצם לוקחים זוגות תאומים.
מה לוקחים?
לוקחים זוגות תאומים.
יו, זה מעניין.
אני נשבעת, אני ממש מופתעת.
זה כמו מחקר כזה.
כן, כן, וממש נותנים לאחד תפריט טבעוני, ולשני תפריט רגיל יחסית.
לכמה זמן?
תקופה של ממש תקופה קצובה של כמה שבועות.
לא ש-20 שנה נגיד.
לא, לא. אני לא חושבת שלנטפליקס יש תקציב לכל כך הרבה זמן.
כן, כי זה, עם כל הכבוד להם, זה לא מחקר מדעי, אבל מצד שני, מה שמיוחד בזוגות תאומים, שאני חייבת להגיד, זה שהמטען הגנטי שלהם זהה.
זהו. אז זה הסיפור, שיש הרבה מחקרים על תאומים.
כן, נכון. מעניין. זה בנטפליקס? זה בדוקו?
כן, זה ממש תיעודי, ואז בודקים כל מיני אלמנטים, גם משקל וגם בריאות של כל מיני אזורים בגוף, מעיים וכו'.
אז אני אגיד לך מה אני אעשה, אני אכנס לסדרה ואני יריץ קדימה לסוף הפרק לראות את התוצאות.
תעדכני, מה את
אומרת? סבבה.
היא החותמת של המומחית.
כן, בדיוק.
אבל למה שזה מעניין לצפות? אני לא...
נכון, חד משמעי.
חד משמעי. נתת בטבעוני כמובן, אבל מעניין.
כן, סבבה, מעניין, בהחלט.
מעניין לראות, ומשם קצת קלאסיקה, אמילי בפריז, חזרה לעונה רביעית.
איי, 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 כן, כן. אני חייבת להגיד לך שאני מסתכלת על זה, בעיקר בשביל לראות את הבגדים.
כן, האמת שמעניין. בגדים וקצת הצילום שם הוא גם כיף כזה, אתה מרגיש קצת
בחול. אז שמחתי לראות שפסים חזר לאופנה.
תמיד, קודם כל פסים זה טוב, אני לא...
לא, אבל פסים עד כדי כך, כאילו בולטים כאלה, יש לי כמה דברים שאמרתי, יופי, הגיע הזמן להוציא אותם.
כל מה שיש באמילי בפריז, לדעתי, מאושר יש שימוש.
אין ספק, בדיוק חותמת של הסטייליסטית החשובה בעולם.
כן, בגדול, בחורה אמריקאית, שבאה להחליף
את המתקעות לפריז,
וכל מה שאתם חושבים על סדרות של נשים, נחמד מאוד.
כן, בדיוק.
ונסיים באיזשהו ריאליטי, אני לא כל כך אוהבת סדרות ריאליטי, אז אני בוחרת בפיצטה, ויש סדרה שנקראת The Circle, שזה המעגל.
כן.
שבעצם משכנים בבניין אחד דיירים שכל אחד בדירה אחרת, וגורמים להם...
זה באנגלית או מקוריאה כזה?
זה באנגלית, ויש כל מיני מקומות בעולם גם, אבל האמריקה הייתה טובה ביותר בעיניי. והם בעצם מתקשרים דרך מסך מולטימדיה, והבית שלהם זה כאילו בית חכם, אז זה ממש ממש מגניב.
הם יוצאים עם הפרעות נפשיות או...
לא נראה לי, לא בדקתי, אבל מעניין. בקיצור מאוד מעניין, פתאום יש איזה משהו שהבית מתחיל לשנות, לא יודע, פתאום אורות וזה, ומשימות.
אוי, אני אומרת לכם, עושים להם נזק נפשי.
כן, הם בסוף... טוב, ויש להם גם פרס כספי.
כן, כן, זה ברור, ברור, בכל הריאליטים האלה, ברור שיש להם מיליון, מלא סוגים של אינטרסים להשתתף.
כן, אז זה נורא מעניין, וזה מגניב שהבית החכם עושה שם קצת עניינים.
כן, זה העתיד של כולנו אולי.
כן, גם לא.
כן, אה? טוב, מעולה, אז The Circle, אמילי בפריז למי שרוצה לראות בגדים קצת מטורפים, אבל במה הולך, ו...
והאדם הוא משהו אוכל.
האדם הוא משהו אוכל, אוקיי.
קצת מחקר.
מהמם. תודה רבה רבה, מיכל.
תודה רבה.
ותקנו פופקורן, יש לנו מול מה לנשנש אותו. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם מותר לאכול כל יום קופסת טונה? אני שמעתי כבר כאלה ששואלים, האם אפשר כל יום טונה, וחושבים שלא אפשר, אולי בגלל הכספית, אולי בגלל חומרים משמרים. אז בואו ננפץ את שני המיתוסים האלו, אז קודם כל לגבי הכספית נתחיל. מה שחשוב לדעת בתחום הזה, זה שמסתבר שטונה זה לא דג אחד ספציפי, יש לו 6 זנים. והזן הקטן, שאנחנו שמים אותו בקופסת השימורים, יש לו סיכון נמוך מאוד לצבור כספית בגוף שלו, אז הסיכון הגבוה יותר הוא בטונה של סושי ובסטייק טונה, שזה זנים יותר גדולים. אז מהבחינה הזאת אין בעיה. לגבי לצרוך טונה כל יום הכוונה, לגבי חומרים משמרים, צריך לשים לב שרוב קופסאות השימורים לא מכילות חומרים משמרים, השימור שלהם נעשה בדרך אחרת, שהיא סטריליזציה של האוכל שנכנס לשם לפני שזה אטום. ואז בקופסאות שימורים של הטונה אין חומר משמר. קופסת טונה במים כ-25 גרם חלבון וכ-100 קלוריות, בטונה בשמן, אותה כמות קלוריות, סליחה, חלבון, אבל כמעט כפול קלוריות, ואם אתם בכל זאת רוצים דווקא טונה בשמן, צריך לשים לב שיש הבדל בין השמנים השונים. יש טונה בשמן זית, יש טונה בשמן קנולה, תמיד יש עדיפות לשמן איכותי. ברוב המקרים, לא תמיד תמיד, אבל ברוב המקרים שמן זית יהיה בכבישה קרה, ולכן הוא יהיה עדיף מאשר טונה שמשומרת בשמנים אחרים, ובכל מקרה, מבחינה בריאותית, אין בעיה עם זה כל יום. יש לנו מאזינה על הקו? מה שלום?
שלום, מאיה.
או, רבקה, אני מזהה את הכל.
כן, מה שלומך?
תראי מה, זה מספיק שתגידי מילה אחת, ישר אני מזהה את הכל, אני יכולה...
כן, אה?
כן.
כמה שאת יפה בבגד ים, וואי.
אה, מה את אומרת?
כן, איזה חתיכה, סוף הדרך.
תודה, תודה רבה.
מאיה, יש לי שאלה אלייך, מה דעתך על המגנזיום?
את רוצה להיות יותר ספציפית בשאלה? את מתכוונת לתוסף מגנזיום?
תוסף מגנזיום.
כן, אוקיי. זאת שאלה מעולה, מעולה, מעולה. ואני אגיד לך את השורה התחתונה קודם, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים צריכים תוסף. מה, בישראל. מה הסיבה? שפה בארץ אנחנו בארץ חצי סוג של מדברית עם קצת פחות מים, והתחילו לעשות מין תהליך כזה החל מלפני 20-30 שנה, של שימוש במים מותפלים, והשימוש במים מותפלים הולך ועולה. וגם בהשקיה, וגם לשימוש וצריכה ביתית לשתייה וכו'. והמים המותפלים לא מכילים מגנזיום. עכשיו, זה לא שהמים עצמם הם היו מקור חשוב למגנזיום לגוף שלנו, אבל בגלל שמשקים את החקלאות, ואת הבננות, ואת כל הגידולים, וזה בחלק מהמקומות משקים ממים מותפלים, אז זה לא שישקו חד פעמי וסבבה, שמשקים אדמה 20 שנה עם מים ללא מגנזיום, אז גם באדמה יש פחות מגנזיום, ואז בגידולים יש פחות מגנזיום, ואז מה קורה? שחלק מהאנשים שמים לב שבאמצע הלילה פתאום נתפס להם.
בדיוק.
זהו, השריר התאומים מאחורי הרגל שלה מתחת לברך, אבל נתפס חזק ברמה שזה כואב ומאיר, וזה חוסר מגנזיום. או למשל שרוצים לעשות קצת מתיחות אחרי איזשהו ספורט ככה להתמתח, ומרגישים שאם ממשיכים את התנועה, רק זה יתפס ולא ישתחרר, אז לא ממשיכים את התנועה. רק בגלל שמרגישים את זה, זה חוסר במגנזיום. במקרים האלו, צריך להיות, לשים לב לזה, ערים לזה, שאם לוקחים תוסף, זה עוזר, אם חסר, אז התוסף עוזר באותו יום אפילו, ברמה של ממש כמה שעות. עכשיו נגיד, אם לוקחים את זה וזה לא עוזר, אז יכול להיות שהתוסף לא היה מתאים, אבל ברוב המקרים, זה פשוט לא הייתה הסיבה של ההתקפצויות. עכשיו, הבדיקת דם יכולה להגיד לנו על מגנזיום, אבל לא בהכרח על מה שקורה בשרירים. ולכן, אם מרגישים את ההתכווצויות, אפשר, זה לא יזיק אם לוקחים את הכמות היותר נמוכה. מה זה נמוכה? נשים צריכות כ-340, גברים צריכים כ-420, על רוב הטבלאות מופיע שצריך את ה-420 הזה. ונגיד, אם יש שם 400, אז רשום לה 90% נגיד. אבל אז נגיד, אם את לוקחת 200, בתור התחלה, אז בטוח לא מזיק, כי הוא יכול להיות שיש לך עוד באוכל וכו', ואני בעד אם יש לך התכווצויות. עכשיו, איזה סוג? כולם אומרים ששלהם הכי טוב, וכולם אומרים ששלהם הספיגה הכי טובה, ואלה בסוכריות, ואלה בנוזל, ואלה באבקה, ואלה בכדורים, ואלה בכדורים קרבונט, ואלה כדורים ציטרט, ואלה כדורים סטערת. אני לא, מאחר שכל אחד אומר ששלו הכי טוב, ומאחר שיש מחקרים על כולם, שכולם הכי טובים, אז אני חושבת שכדאי לנסות, ולהתחיל ממה שיותר בזול, מה שבמבצע, זה לא בהכרח זה שזה בזול, זה לא בהכרח שזה פחות טוב. אוקיי. זה אומר שהם פחות חזירים אותה חברה שמוכרת את זה.
ובגרעיני דלת יש מגנזיום, מאיה, אם אני גם רוצה לשלב האור?
גרעיני דלת מצטיינים, יש בהם, כן, אבל הם דווקא מצטיינים באבץ, במקום הראשון מכל המאכלים. אוקיי. אבץ חשוב למערכת החיסון, אבל יש בשקדים, בגוזים, בשיבולת שועל, בבננות, בקטניות, גם בבשר, בירקות, כמעט בכל דבר יש מגנזיום, אבל לפעמים לא ברמה שאנחנו חושבים, אלא קצת פחות.
אוקיי, יופי, מאיה.
אז תנסי.
אוקיי, תודה רבה.
רבקה, עכשיו רגע עוד משהו, אם לא עוזר, אז אפשר לפני שכאילו מסיקים מסקנות שזה לא קשור, לנסות אולי סוג אחר. כי קרה לי כבר... גם לי לפעמים יש התכווצויות, ואז אני לפעמים לוקחת, וקרה לי על איזשהו תוסף שהשתכנעתי שכאילו אולי כדאי אותו, ודווקא היה יותר יקר, והוא כאילו לא לקחתי כלום. ואחר כן עזר, אז לשים לב.
בסדר, תודה מאיה, שבת שלום.
תודה רבה לך.
תמשיכי להיות יפה.
תודה רבה, תודה רבקה, תמשיכי להסתכל בפייסבוק שלי, תודה רבה.
אוקיי, ביי ביי.
תודה, ביי ביי. יש לנו עוד מאזינה, שלום. לא?
שלום.
שלום, שלום.
שלום, אני שמעתי הרבה על לי קורית.
אני האמת שומעת אותך נורא מטושטש, את על ספיקר או משהו?
לא, דווקא לא על ספיקר.
אוקיי.
רגע, אם אני אעשה ככה, אני יותר טוב?
כן, בהרבה יותר טוב.
אז זהו. אני שמעתי הרבה על הליקורית,
אוקיי.
עכשיו, אני הלכתי לבית טבע וקניתי כזה ליקורת בסקית.
מה קנית? סוכריות שחורות או משהו אחר?
לא, לא, לא. זה הבעיה שאני פתחתי גוגל וראיתי שהליקורית האורגינל זה כמו חתיכות מעץ קטנות כאלה.
אהה.
מעץ.
אבל למה לך, למה לא הבנתי מה הסיבה שאת רוצה...
ליקורית?
כן, כאילו, את כל דבר שאת שומעת שהוא טוב, אז את הולכת וקונה כאילו, כי זה חבר. קצת. נו.
אז
שיפסיק לאכול פחממות, יש דברים יותר חשובים שעושים לפני תוספות של כל מיני דברים.
תראי, אני גם עברתי כל מיני הלכתי לאוכל נכון, שזה רק קטניות וכל זה. וחוץ מזה גם פעם דיברתי עם פרופסור קרסו וכל זה. אני בקיצור שמעתי הרבה על הליקורית הזה עכשיו. הסתכלתי בגוגל, זה לא בדיוק מה שקניתי. מה שקניתי זה כמו...
עץ, את אומרת.
לא עץ, זה כמו...
קינמון. קנית אבקה כבר. אוקיי, מה השאלה? בואי נתקדם, כי אני אישית פחות מאמינה בזה.
כן, אני לא בטוחה שזה נכון, הם כותבים לחלוט כפית בקוס מים רוצחים, להמתין 5 דקות ולשתות.
נו, מעולה.
כן, אבל אני לא בטוחה שזה הליקוד הנאה אמיתי.
למה לא? תראי, אני לא יודעת מה את רואה, לי זה נשמע שזה תקין ובסדר, רק, ואפילו אולי יותר טוב מאשר החתיכות עץ היותר גדולות, כי אז יותר מתוך הפנים של הצמח ממוצא בתוך המים שאת משרה. העניין הוא שאם את, גם יש לזה ריח מאוד ייחודי. אבל אם את לא בטוחה, תחזרי לבית טבע שקנית, ותבדקי שזה אכן זה, שלא טעית, או שלא הם טעו, או שאני לא יודעת מה. בטוח זה לא יעשה נזק, השאלה אם זה יעשה גם את היתרון שאת רוצה, אז אולי עדיף באמת לשאול. ולטעמי לפחות, ככל שהחתיכות עץ, כמו שאמרת בהתחלה, הן יותר קטנות, כאילו יותר, אז כמו שאת אמרת, שערות, זה יותר טוב, כי יותר מהחומרים שיש בליקוריץ יוכלו להתמוסס בתוך המים. אם זה חתיכה גדולה, אז פחות תמוסס לך, לא משנה כמה תשאירי, זה שמה, האלה מהאמצע שם, מהאמצע של האמצע, כאילו לא רק במרכז, אלא באמצע של החתיכה, לא יגיעו למים.
הבנתי, כן.
זה כנראה יותר טוב אפילו, רק אני חייבת להגיד לך משהו. יש אנשים שמחפשים פתרונות פלא, לא יעזור שום דבר, לא ליקוריץ ולא קינמון ולא עלי זית ולא שום דבר. צריך להפחית, קודם כל, אפשר להעזר באלה, אבל זה לא תרופה, צריך להפחית פחממות מהתפריט. מחלת סוכרת זה סוכר וזה פחממות. צריך להוריד את זה. אחר כך, אחרי שהם מורידים, אז אפשר להמשיך עם כל התוספים הנחמדים האלה שיכולים לעזור, אבל הטיפול החשוב ביותר, זה לנסות לצמצם פחממות עד כמה שאפשר. בסדר?
הבנתי. כן, כן, רק בעלי, יש לו סוכרת, אבל הוא רוצה רק בורקס כל בוקר.
את מבינה שאם הוא יאכל 2 קילו ליקוריץ ליום, זה לא יחסה לו על בורקס אחד?
לא, בורק הסחם.
כן, שני קילו ליקוריץ ביום משתתי, לא יעזור לו נגד הנזק שבורק הסחד יכול לעשות לו. זה גם שומן טרנס, וגם קמח לבן, וכל הדברים הכי הכי לא טובים לסוכרת.
כן, הבנתי, אני עוד מבריקה לו אינסולין בבוקר.
את רצינית? מה דעתך להכין לו לבד בבורקס? במרכאות, לא בדיוק בורקס, אבל מקמח מלא, שמכיל גם קמח שקדים כזה, או קמח קטניות, משהו, קמח חדשים כתומות, משהו ככה שמכיל גם קטניות וגם קמח מלא, ובלי יותר מדי שומן רע, נגיד עם שמן זית, לנסות לעשות איזה בצק עם מילוי ככה, שיהיה לו טעים. תנסי לבד, בסדר, זה כבר יהיה שדרוג. יותר חשוב מה לקרוא.
הוא עושים טחינה, זה בסדר, בבוקר.
כן, בהחלט. תחינה, כן. זה לא מוציא את הרעל מהבורקס, זה פשוט לא לאכול בורקס. תודה רבה, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה ובריאות, ובריאות, תודה על השאלה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שומעים?
בהחלט, שומעים מצוין.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן. ראשית, תודה רבה על התוכנית הנפלאה. אני מאזין לך כבר המון 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 שנים.
איזה כיף לי, תודה רבה.
מילה אחת שאולי תחליף אנשים אחרים. את התוכנית הכי טובה של 103, וטוב שאת נמצאת שם.
לא, רגע, רגע, מקליטים את זה? כי אני שולחת את זה למנכ״ל שלנו. שלחו לי את הקטע הזה בטלפון.
אני רוצה להגיד לך שאנחנו עדה למה שמקשיבים לך, עדה זה המון אנשים. מבחינתנו את התוכנית הטובה ביותר של התחנה הזאת.
וואו, 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 נהיה לי חם.
תמיד לפחות בשבילנו.
מהמם, איזה כיף לי. תודה רבה, 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 רבה.
אוקיי, ויש לי שתי שאלות מאוד מאוד
קצרות. יופי, שישלחו לי את זה בטלפון, אז אני יש לי אעביר את זה למנכ״ל עוד עכשיו.
אוקיי, שתי שאלות ממש ממש קצרות, אחד ברזל, אחד טופו.
אוקיי.
עשיתי בדיקות דם, אני מתאמן, הכל בסדר, פעם ראשונה שהאדם, הערך של הפריטין, של הברזל, היה מאוד מאוד נמוך, רופא המשפחה אמר לי לקנות כדורי ברזל, בעבר, משהו כמו לפני 10 שנים, לקחתי כדורי ברזל שגרמו לי לעצירות, שבוע שעבר הם לקחו כדורים, אני לא אגיד את השם, קניתי אותם, הם ממש טובים של ילדים, יש שם 5 מיליגרם.
כן, כן, בדיוק זה.
זה, אז קניתי זה.
אבל שנייה, רגע, יש לי כמה שאלות אליך על הברזל. הברזל, יש לנו כמה מדדים. הפריטין, הטרנספרין וההמוגלובין, זה המדד היחידי שלא תקין אצלך?
אז כן, זהו, ההמוגלובין מצוין, 12.5, הברזל בדם מצוין.
זה לא מצוין, זה בטווח התקין, זה לכיוון הנמוך, לגברים.
אוקיי. אוקיי, אז ההמוגלובין, אני גם שאלתי את השאלה הזאת, אתה רופא? הוא אמר לי, רק המחסנים שלך, ההמוגלובין בסדר, הברזל בסדר בדם.
נכון, אפשר לטפל בזה, ובהחלט מה ש... עם האמא של ברזל של הילדים זה מעולה מעולה. העניין הוא שיש סיכוי שבתור התחלה אחד ליום לא יספיק לך למלא מחסנים.
זהו, אז זה מה שחשבתי.
אחד ליום זה כאילו זה כמו שתאכל סטייק או כבד בקר. וזה סבבה לשמירה לפעמים, ואפשר, מה היתרון בדבר הזה שזה קצת, כדי שלא יהיה לך עצירות או השפעה על מערכת העיכול, שאפשר לקחת את זה נגיד פעמיים ביום, או אפילו נגיד 3 פעמים ביום, זה כאילו שאכלת 3 פעמים ביום סטייק, אז תחשוב שזה כאילו, שזה שום דבר. התוויה היחידה היא לא לאכול את זה באותה ארוחה, כמו יחד עם מוצרי חלב שמכילים כמות ענקית של סידן, כמו גבינה צהובה, כי אז הסידן והברזל מונעים את הספיגה אחד של השני. כלומר, נגיד בצהריים זה נשמע לי סבבה נגיד, בארוחת, נגיד בבוקר אם אתה לא אכלת גבינה צהובה זה אפשרי, ובלילה נגיד. בתור לשבוע שבועיים, לרדת ל2, ואז אפשר להמשיך לרדת ל1. בדרך אגב, טופו כן מכיל ברזל.
זהו, אז השאלה השנייה, כן. קודם כל תודה רבה, מצוין, כי אני מבין שעשיתי טעות, כי מיד אחרי שסיימתי ארוחת בוקר עם גבינה, סיימתי את זה עם הכדור הזה, אז אוקיי.
כמה גבינה? גבינה, כף גבינה לבנה או גבינה צהובה? כף גבינה לבנה לא. יש 20 מיליגרם סידן, בגבינה צהובה יש 300, זה קצת הבדל.
גבינה לבנה.
אז גבינה לבנה זה בסדר, הגבינה צהובה לא.
אוקיי.
לא עם גבינה אוקיי. צהובה, כף גבינה זה כלום.
אוקיי, אוקיי, כאן יש לי סדר. השאלה הנוספת, טופו. אני נשמע קצת מצחיק, אני פשוט חולה על טופו.
גם אני.
זהו, ואני עושה את זה בתוך סלט וכל דבר שאני רק יכול.
גם אני.
השאלה היא, קראתי באינטרנט ואני יודע, כל אנשי המקצוע לא אוהבים את האינטרנט, את גוגל, כי כל כאב ראש הכי קטן שזה סרטן. אני קראתי בדרך כלל בגוגל, כשבן אדם...
לא, אני לא מאמינה שיצא לך תפו קשור לסרטן, הפוך.
זהו, זה מה שרציתי לדעת, כי קראתי שכן, שזה מעודד תהליכים סרטניים, זה לא נכון.
לא, 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 זה, תקשיב, יש מלא כל מיני סוגים של... תיאוריות שהם פסה כבר מזמן, אבל משום מה יש כאלה שמחזיקים אותם וממשיכים להעלות אותם, וזה נראה לך כאילו איזשהו משהו חדש. ב-1970 גילו את הפיטו-אסטרוגנים בסויה, וחשבו שזה משהו שיש לו השפעה מסרטנת, הוא משפיע על האיזון ההורמונלי בגוף ולכן מסרטנת, ובדקו את זה המון המון מ-1970 עד עכשיו, ואם תיכנס, שזה הרבה יותר אמין לטעמי, תכתוב בגוגל, אגודה למלחמה בסרטן הישראלית, היא אמינה, נכון? תכתוב בגוגל, באותו שורה, אגודה למלחמה בסרטן, סויה. הדבר הראשון שקופץ לך, המלצה לאכול לשלב סויה כל יום. למה? כי יש בסויה גם פלאבונואידים שמפחיתים סיכון לסרטן, וכל מיני דברים, מחקרים חדשים, שאנחנו לא מתייחסים למחקרים שתפסו כותרות ב-1970, ומאז אנחנו כבר יודעים דברים אחרים, ודברים שונים, שהם יותר מעודכנים ויותר נכונים מבחינתנו. כך שאין בעיה לאכול, גם אני אוכלת כל יום טופו,
ואני ממש חששתי, את יודעת, קראתי זה, ואמרתי, אוקיי, שנייה, אולי אני מעודד תהליכים עכשיו.
לא, לא, לגמרי לא, וגם אתה צריך להסתכל, אולי הסטרס והחשש שלך זה קצת לא בריא, אבל שאתה קורא משהו, אז כדאי שתסתכל גם מי כתב אותו ומאיפה המקורות שלו, והרבה פעמים אין לך שום מקורות, אז אתה יכול לראות שזה המצאות.
נכון, את רואה מין איזושהי כתבה של, כן, זה נכון.
כן, בסדר גמור.
בסדר, דוקטור רוזמן, תודה רבה, אני רק צריך להיות לקראת הסוף, לקראת הסוף. אני יכול להגיד לך משהו שאני יכול להעיד על עצמי, יש לי בבית מקרר כמו אתמול כלל האוכלוסייה בעולם. למקרר שלי אני קורא, את תצחקי כרגע, מקרר של מאיר רוזמן, ואני אסביר למה. כל פריט שיש לי בתוך המקרר, אני לא צוחק. לפני שאני הולך לקנות, אני רושם בגוגל, סתם לדוגמה, סויה דוקטור מאיר רוזמן.
באמת?
הוא מקשר אותי לכל מיני הקלטות וכתבות שאת כותבת.
היום אני בכלל משהו, משמינה מנחת מכל המחמאות.
לא, אבל אני חייב להגיד לך, אבל זה כל כך חוזר, כי כשאני בא לאכול, אני מבין שאני אוכל דברים נכונים. זאת הנקודה, וזה בזכותך. אני מסתכל על המרכיבים של המוצר, ולפי זה...
המון 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 תודה על הערכה ועל הפרגון, ועל האמון, ועל העמוד. תודה רבה רבה.
תודה רבה. להתראות. ביי ביי.
ובפינת המחקר שלנו, כמה דקות צריך להיות בשמש כדי לקבל מספיק ויטמין D? מחקר קבע. בירחון מדע סביבה בארצות הברית אמרו, נכון שקרינת UV גורמת לנזקים באור, להזדקנות, מעלה סיכון לסרטן, הזדקנות של האור הכוונה, אבל בכל זאת צריך קצת ויטמין D בשביל לייצר, צריך קצת שמש בשביל לייצר ויטמין D לעצמות, למניעת דיכאון. אז במחקר הזה בדקו כל מיני אנשים בכל מיני שעות, וכמה זמן מספיק שהם יהיו בשמש, הממוצע לבנות השנה השונות ולצבעי אור שונים, זה 10 דקות ליום בשמש עם 25% מהגוף חשופים, כלומר הידיים והרגליים. מסנן קרינה מפחית יצור ויטמין D, וכשאני בדקתי בהמשך השיחה עם המאזין, מה יש לאגודה על המלחמה בסרטן להגיד על זה, גם הם כותבים אותו דבר, הם טיפה יותר זהירים, הם אמרו נכון שקרינת UV מעלה סיכון לכל מיני מחלות, אבל לדעתם חשיפה קצרה בלתי מוגנת, הכוונה ללא מסנן, של 10 דקות ביום, 3 פעמים בשבוע, של הידיים והפנים ששם הכל נקלט יותר עוד, או השמש ליצור ויטמין D, לפי דעתם זה מספיק לייצר ויטמין D. אחרי הפרסומות נדבר על כמה חלבון יש באגוזים, ומה יש לרמב״ם להגיד על צריכת אגוזים כחלבון, וגם מתכון ללבבות סום סום, תשארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת על כמה חלבון יש באגוזים. האם לספור את החלבון הזה ומה יש לרמב״ם להגיד על האגוזים? אז קודם כל נתחיל, כן, בהחלט אפשר לספור את החלבון. הרמב״ם כולל את האגוזים והשקדים במסגרת הפירות המומלצים לאכילה כל יום. והוא צודק, זה פרי של עץ. תסתכלו על עץ, יש לו אגוזים, יש לו שקדים, זה פרי. והוא צודק לגמרי, העניין הוא שבכל האגוזים השקדים והבוטנים יש 25 גרם חלבון מאוד מאוד איכותי, וגם 50% שומן לפחות, אז אני מבחינה תזונתית לא מתייחס אליהם במקום תפוח כמובן, אלא במקום מנת שומן בתפריט, או איזשהו נשנוש שומני. אין בהם הרבה פחממות כמו בפירות אחרים, ולכן עקב השילוב עם השומן והחלבון שיש להם, האינדקס הגליקמי הוא מאוד אפסי, ולכן הם מומלצים כנשנוש מסביע ומתאים במקרים של סוכרת או מחלות לב. היו מחקרים שהראו שאם מחליפים את כל הנשנושים כל היום, או באגוזים או שקדים או בוטנים, יורדים במשקל בלי דיאטה, רק מעצם החלפת הנשנוש הזה. כי זה מסביע וזה בריא וזה לא מקפיץ את הסוכר ואת האינסולין בדם. לגבי החלבון שפתחתי איתו, זה חלבון מאוד מאוד איכותי, אפשר לספור את זה, זה יוצא כ-3-4 גרם במנה של 20 גרם אגוזים או שקדים, שאנחנו צריכים לאכול בזמן דיאטה, זה כ-4 גרם חלבון, והכי איכותי זה בבוטנים, כי הם בעצם קטנית שצומחת בתוך האדמה, קוראים לזה אגוז אדמה, ובקטניות יש חלבון מאוד מאוד איכותי, שמתאים כתחליף לבשר בטבעונים וצמחונים, ובבוטנים הוא לא פחות טוב, אולי אפילו יותר טוב מאשר ברוב הקטניות אחרות. אז בהחלט אפשר לספור חלבון של אגוזים, שקדים ובוטנים. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
הלו.
כן.
שלום לך. שמי דנה.
כן.
ורציתי להתייעץ, ראשית אני מודה לך על התוכנית.
תודה רבה לך, תודה רבה.
והדוקה. למעשה אני סובלת מהצירות במהלך שנים רבות.
כן.
מאז הצבא בעקבות כנראה שטויות שעשיתי לגבי
ש... או שזה קצת גנטי, זה גם יכול להיות שמגיעים לגיל מסוים וזה מתחיל להשפיע.
לא, האמת שזה מגיל מאוד צעיר כבר.
לא, זה מה שאני אומרת, יכול להיות שזה גנטי, גם יש לדודה, לסבתא, למישהו היה, או שאת לא יודעת.
לא שידוע לי.
כן.
על כל פנים, לאחרונה, הרופא המליצה לי לקחת מגנזיום, לא בעקבות התכווצויות, אלא בעקבות העצירות.
נכון.
לקחתי כמות מסוימת של מגנוס לכדור אחד, זה עשה לי טוב, ראיתי כי טוב, והמשכתי במהלך...
אוקיי.
שלושת החודשים האחרונים, שני כדורים.
אוקיי.
זה עוזר לי מאוד לעצירויות.
מעולה.
מאוד, ממש מדהים, וגם לשינה טובה יותר.
אוקיי.
השאלה שלי, אם זה בסדר לקחת שני תבליות.
תראי, קודם כל, בואי נעשה כזה דבר.
זה,
כן, נכון, רגע, את צודקת. אבל קודם כל שתדעי שזה כן קשור, למה אני אומרת נגד התכווצויות. איך מגנזיום פועל נגד... עצירות. בגלל שיש לו השפעה של הרפיית שרירים.
נכון.
בגלל שהוא מרפא את השרירים של המעיים, שמסביב למעיים, אז זה עוזר ליציאה, למניעת עצירות. זאת ההשפעה שלו. יש לו השפעה שם מקומית על שרירי המעיים, המשרירים מסביב למעיים, וזה עוזר ככה להרפיה, ולכן לפעולת מעיים. אז זה כן קשור. והרבה פעמים יש תכשירים של מגנזיום, שהשפעה שלהם היא, לא הכל, הכל, הכל נספג לתוך הדם, והשפעה שלהם היא יותר מקומית, ולכן זה גם עוזר נגד עצירות. את לא צריכה לדאוג, זה שזה גם עוזר לשינה טובה, זה כי זה עוזר לך להרפות טיפה את השרירים, ככה לפני השינה, ולהרגיש יותר נינוחה, רגועה ורפואה כזה לקראת שינה, שהרבה חושבים שזה עוזר להם, ואז אפשר לקחת את המגנזיום מכל סוג, בערב, ואז מקבלים גם את היתרון הזה של שינה טובה, לא תמיד, רק מי שיש לו את הבעיה הספציפית הזאת של שינה, ומה שאת עושה זה בסדר גמור, כל עוד זה עוזר לך, רק לשים לב לא להתמכר, כי אז אם אתה תוסיפי עוד אחד, ואז עוד אחד זה כבר אתה עלולה להגיע לכמות שכן נספגת שתהיה לא טובה.
לא, 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 זה
הבנתי.
מספיק.
כן, זה בסדר גמור להערכתי, כן.
נפלא, אני מאוד מאוד מגלה.
עכשיו רגע עוד משהו, למניעת עצירות חשוב מאוד מאוד להקפיד על עוד שני דברים שהרבה אנשים שוכחים, וזה לשתות מים, זה דבר ראשון. תתחילי, כן, זה יותר חשוב מלקחת תוספים ולעלות בכמות. כוס מים לפני כל ארוחה זה הרגל שעוזר גם לירידה במשקל ללא דיאטה. כוס מים לפני ארוחת בוקר, כוס מים לפני ארוחת הפרי של שעה 10, כוס מים לפני ארוחת צהריים, זה כבר יביא אותך לכמות מים יותר גדולה, וזה נורא חשוב למניעת הצירות. ודבר שני שלא לשכוח, זה להוסיף שמן איכותי, למשל כמו שמן זית או שמן אחר בכביש הקרה, לסלט ירקות. זה עוזר להחליק את הדברים האלה במעיים, וחשוב מאוד להוסיף, דווקא לא, במקרה זה טחינה פחות טובה, למרות שאני חושבת שטחינה זה מזון על, עדיף להוסיף את זה. בסדר? קף שמן לכל סלט.
שאלה נוספת. הזכרת לי, את הזכרת לי פשוט שמנים.
כן, אז בקצרה.
כן, כן, שמן בזירי ענבים.
לא, לא, מיתוס, מיתוס, עזבי.
באמת?
חבל על הכסף, כן.
אוקיי. מאוד מודה לך.
אני מודה לך גם. בסדר, יש לנו עכשיו שאלה קצרה, קצרה, קצרה. כן, שלום.
היי, דוקטור מאיה.
היי.
מה שלומך?
מצוין, בואי ניגש ישר שאלה, כי יש לנו 20 שניות.
אוקיי, את דיברת קודם על הפופקורן.
כן.
אז שאלה קטנה לגבי הפופקורן, מה לגבי פופקורן שקונים אותו באריזה ושמים אותו במיקרו? את מבינה למה אני מתכוונת?
הגרגירים שאת מקפיצה במיקרו?
כן, זה בא בשקית עצומה.
אלה, נכון, 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 את צודקת. תקשיבי.
לא התייחסת אליהם, כן.
את צודקת לגמרי, אני שוכחתי מהאופציה הזאת. מה שצריך לעשות זה להסתכל על רשימת רכיבים, כי חלק מכילים דברים לא טובים. אני ראיתי סוג אחד שכן, אני לא זוכרת להגיד לך איזה גם אם הייתי יכולה להגיד, אבל צריך להסתכל כי חלק מכילים כל מיני חומרים שם.
אז זהו, אני מסתכלת דווקא על זה, ואני לא רואה חומרים...
אז זה בסדר, אז יש לך במקרה טעו שהוא בסדר כנראה.
כאילו אם כתוב חומצות שומן טרנס, אבל פחות מ-0.5,
קולסטרול
0.
נגיד בסדר, הקולסטרול לא רלוונטי, רשימת רכיבים.
זה לא
תצלמי, כתוב, תשלחי, כאילו ומקסימום נדבר על זה בפעם הבאה.
אוקיי.
יופי, תודה רבה, רבה, רבה.
תודה לך.
יאללה, ביי. והגענו למתכון של התוכנית היום, מתכון של קלטי נוי, מי שרוצה עוד מתכונים, שיסתכל באינסטגרם, נוי אין דה קיצ'ן, הכל ללא גלוטן. תקשיבו חמישה דברים ויוצא נראה פצצה, המתכון יהיה בדף של הרדיו באינטרנט, עם התמונה. מערבבים בכוס סומסום, רבע כוס חמת בוטנים, כף דבש, חלבון ביצה. זהו. יוצקים את זה בצורה לתבנית, אפשר בצורת לב אם רוצים, יש לכם את התבנית הזאת של הלב, ושמים בתנור ל-10 עד 12 דקות, מוציאים ומזליפים קצת שוקולד, פסים כאלה של שוקולד לבן, וזה נראה פצצה, והכי הכי בריא בעולם, אם רוצים את אופציה טבעונית, אפשר בלי ביצה, ושוקולד מריר כזה. טוב, תנסו, קינוח מהמם וסופר בריא בארבעה מרכיבים בלבד. תודה לכל מי שעלה לשידור, ותודה לכל מי שהזין, ותודה לכל מי שצפה, ואני רוצה מאוד 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 להודות למאירה פרץ, לטל אשל, לגיא רביב, ולאיתי ניקסון, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני מאחד לכם שבת בריאה ושלום.